האחיות גרים. נועה מנהיים ואיילת טריאסט יוצאות לתרבות רעה. פרק 131, ובו ניקח מילד את הצעצוע שלו, נמרח בדבש ונחלק לכל העולם.
לה. יד ביד אנו באים, כריסטופר רובין ואני, להניח את הספר הזה על ברכייך. האם את מופתעת? האם את אוהבת את זה? האם זה בדיוק מה שרצית? כי זה שלך. כי אנחנו אוהבים אותך. זה קורע את ליבי, ההקדשה הזאת.
זה ממש מעצבן אותי, ההקדשה הזאת. אנחנו איננו נפגשות פה. אנחנו שתי קווים מקבילים. למה זה עובד עלייך?
למה זה קורע את ליבי?
כן.
כי זה מכיל בתוכו איזה תסכול כל כך עמוק, וכאילו אהבה לא ממומש, אהבה שלא נענית. אולי בגלל שאני גם קצת יודעת את הרקע מאחורי הקלעים, אבל יש פה משהו כזה של רצון
קורבנות פסיבית אגרסיבית.
קורבנות פסיבית אגרסיבית, כן, ככה קוראים לזה. שלום, אנחנו האחיות גרים, ואנחנו הטיפולי הפסיכולוגי השבועי שלכם.
לא, אז את מתכוונת שאת איילת טריאסט ואני נועה מנהיים, אנחנו מזמינות אותם לראות את טיפול הפסיכולוגיה השבועי שלנו.
You know, potatoes, potatoes, אנחנו קובעים מקבילים, נועה. איך שתרצי להגדיר זאת. אנחנו צוללות, כאמור, במחילת הארנב, אל עבר הכוכב השני, מימין.
והגענו בעקבותיהם ליער תק הפרסאות.
נכון, אנחנו ממש יושבות פה באולפן תחת השם סנדרס, ומנסות לא לקפוא מקור.
כן.
כן. אנחנו עוסקות היום בספר מופלא, ובעוד סיפור קורע לב על משפחות לא ממש מתפקדות.
כל המשפחות האומללות, אומללות כל אחת בדרכה.
משפט מפוקפק, אני חייבת לומר, אבל כן, אנחנו ננסה לפענח לפחות את המשפחה האומללה הזאת. אנחנו ממשיכות פה בעצם באיזה רצף בין דורי, או לא בדיוק דורי, כי יש ממש חוליות בשרשרת כזאת, כן. בין דודג'סון, לואיס קארול, לבין ברי של פיטר פן, ועכשיו אנחנו במיין, שברי היה סוג של מנטור, לא בדיוק, הם הכירו, הוא כמו הוא היה מחזאי וכותב, זאת אומרת,
כן,
הקריירה שלהם דומה.
ברי היה חבר באותה סופר גרופ, שכל אחת מאיתנו היה שמחה להיות זבוב על הקיר שלה.
את היית שמחה. אני,
על האקבריז.
על האקבריז. כאילו זה היה הברי של מתיו ברי.
ועל האקבר.
כי הם היו צריכים ממש את אלוהים בשביל להצליח לשחק קריקט, הם היו גרועים מאוד.
היו טובים מאוד בדברים אחרים, היו שם ג'רום קיי ג'רום וג'יימס מתיו ברי, ומי עוד היו חברים שם, תזכירי לנו.
וואו, נראה לי שגם ווילס וגם וודהאוס, ואני כבר, כן, קונן דויל היה היחיד שידע לשחק, כאילו, תדילה.
ואייג'י ווילס היה המורה באמת של מילן.
בבית ספר הפרטי, זאת אומרת, בבית ספר שאבא שלו ניהל, וווילס בכלל מופיע בן דמות כזאת, הוא כמו ניומן.
יש לאיש מכונת זמן, הוא יכול להיות בכל מקום.
נכון, לא, ממש, הוא מופיע בכל סיפור.
מה השאלה? כמו פורסט גאמפ.
בתור דמות משנית.
כן, גם אצל לידית נסבית.
כן, כן.
הוא מבליח שם לרגע.
גם אצל ברי.
יום אחד אנחנו נצטרך לדבר על H.G. Wells.
כנראה.
אבל אנחנו בינתיים עדיין באפרים המופזים של אנגליה הוויקטוריאלית בואכה אדוארדיאנית.
וגם בקרב על הסום.
אוקיי. זה נגמר מהר. זה נגמר. האפרים המופזים נגמרו מהר. כן, כי הם באמת עלו בלהבות ברגע הזה. מהרבה בחינות הארקדיה הממשית מאוד, שהרבה מאוד בריטים חוו, כי אלה היו שנים של באמת סגסוג חסר תקדים עבור בריטניה. השנים האלה הגיעו לסוף מדמם במהלך מלחמת העולם הראשונה. עבור רבים מבני הדור, זה המשמעות הייתה אובדן של חברים קרובים, בני משפחה, ופוסט טראומה מורכבת שאותה הם סחבו אחר כך. ואנחנו, אני מניחה, נצלול עוד הרבה יותר לעומק של המלחמה הזאת וההשלכות שלה יום אחד נממש את הבטחתנו, שלא לומר איומנו, ונגיע לדבר על ג'ון רונלד ראוול טולקין.
את ממשיכה להבטיח את זה.
כי אני יודעת שזה מפחיד אותך. זה מלחיץ אותך, ולכן אני עושה את זה. כי אני אוהבת אותך. הנה, בבקשה. בגלל זה, אני עושה את זה, איילת.
כן, כן.
אז בואי נדבר על מילן, ותספרי למאזיננו. למי כן. בעצם הוא ענק הספר הזה במתנה?
אז הספר הזה הוא ענק לאשתו, לאמו של, של כריסטופר הקטן, הלא הוא בילי,
בילי מון.
כן. כן. והאמת שיצא לי לראות את, את הסרט שלום כריסטופר רובין, שהוא ככה סרט כאילו ביוגרפי על מערכת היחסים המאוד מורכבת בין כריסטופר להוריו.
ובמיוחד לאמו.
כן, בואו נגיד את זה כך. אם נקפוץ לסוף הסיפור, כריסטופר לא דיבר איתה עד מותה. מאחרי נישואיו ועד מותה. עם אביו הוא כן חזר באיזשהו שלב להיות בקשר.
אבל הוא כתב עליו דברים קשים מאוד. באחת מ... למעשה, בכל אחת מ...
מהביוגרפיות.
האוטוביוגרפיות הרבות, אגב, שיש לומר שהוא כתב.
שגם זאת, אני חייבת לומר, אוקיי, הוא כאילו מאוד ביקה את הנזק והעוול שעשתה לו דמותו הספרותית, והעובדה שאבא שלו ניצל אותו בתפיסה שלו לזה, הוא שים את אבא שלו בזה שהוא לא הבין ילדים,
לא אהב
אותם. לא אהב אני לא יכולה לומר, אבל לא הבין אני חלוקה איתו. זאת אומרת, במובן ששוב, זו תפיסתו שלו, זו חוויתו, החוויות שהוא עבר מולם, אני יכולה לגמרי להבין, אבל מה לעשות כשאדם כותב יצירה אייקונית כזו שמבינה לא רע כמה וכמה ילדים שאני מכירה לפחות, אז כן יש בזה משהו שהוא גדול יותר מהמערכת היחסים האישית רק. זה הרגע הזה שבו יצירה יוצאת מגבולות הבין אישי.
ואף מגבולות הפאבליק דומיין, זאת אומרת, מגבולות זכויות היוצרים, היצירה עכשיו בדיוק בימים אלה מגיעה לפאבליק דומיין, ומיד במאי של סרט אימה חדש, את עליה כמוצא של הרב,
סרט ש... אני לא מסוגעת להתמודד עם זה.
יקרא דבש ודם. או דם ודבש, משהו כזה.
משהו נורא. זה כבר יצא.
זה יצא, אני לא... אינני מתכוונת לצפות בזה, אבל הרעיון של הסרט, מבחינה הזאת של הסיפור שכריסטופר רובין, או כריסטופר מילן, כמו שהוא עדיף לקרוא לעצמו, מספר על הילדות שלו, הוא מעניין, מכיוון שהפרמיס של הסרט, באמת, הטריילר שלו נראה כאילו שזה מבטיח להיות דבר מחריד, הוא ש... חזרזיר ופו מופקרים על ידי כריסטופר ביער תק פרסאות, הלו הוא יער אשדאון, שבו מילן בילה כמה מחופשות הילדות הזכורות מאוד לטוב שלו.
ואז קנה שם בית.
ואז קנה שם בית. כן. ואז הבובות, החיות, לא ברור איך בסרט זה קרה, אבל אני שוב לא מתכוונת לראות אותו כדי לגלות, נשכחות ביער, הופכות להיות מפלצות קניבליסטיות מופקרות, האם אפשר לומר שהם קניבליסטיות, אם הם אוכלות בני אדם והם עצמם דוב וחזרזי? אני לא יודעת, לא משנה. אבל כשכריסטופר חוזר לשם שנים לאחר מכן, הוא נתקל בשתי החיות הפרא הללו שמתעללות בו ובחבריו. כלומר, יש לנו כאן סיפור על הזנחה ונטישה רב דורית. וזה משהו שכן... מהדהד באוטוביוגרפיות שכתב כריסטופר מילן. זאת החוויה שלו מילדותו. זה בוודאי הוא עצם כאשר מערכת היחסים עם האומנת שלו הייתה מאוד אחורה. זאת אומרת, ההורים של האמא עם האומנת הייתה מאוד אחורה, והיא נקטעה. והוא נשלח למקום שהפך את קפטן הוק של ברי להיות הפסיכופת שלו. הוא נשלח באמת לבית הספר הפרטי, הבריטי, הפנימייה, ידועה לשמצה, הזכורה לטוב, זה מאוד תלוי.
מי אתה?
מי אתה? ו-if you're on top או לא, כן? זה לא כל המקומות האלה לא היו כולם אלופי בית הספר בווילובי, או לחילופין הוגוורטס. החוויות של מילן שם היו כנראה מאוד קשות, כי כולם הכירו אותו בתור הילדה הזאת, עם הקרה והסמלה והבובות.
כמו שההורים שלהם אהבו אותו, ככה אוסף נערים יכול היה להתעלל בו בגלל העניין הזה, ואכן זה מה שהם עשו. ואני לגמרי, את זה אני לגמרי מבינה, אבל אני חושבת שזאת חוויה באמת רחבה הרבה יותר. אני חושבת שהורים רבים, ילדים רבים, האשימו את הוריהם בזה שהם בעצם נטשו אותם בפנימיות בריטיות איכותיות.
ויצאה מזה המון ספרות ממש טובה. ויצאה מזה ממש טובה,
גם מוזיקה טובה יצאה מזה, הרבה דברים.
נכון, נכון. האם הקורבן היה שווה? זה לא המקום שלנו לקבוע. אבל אני כן רוצה להתעכב על השאלה הזאת, כי זה משהו שמאוד סיק אותי וטריד אותי. כי את אמרת שאין ספק שהוא הבין ילדים, כי קראנו את הספר, ואנחנו רואים שזה ספר שמבין. אבל אם מישהו שלא אוהב ילדים ולא מבין אותם, יכול לכתוב ספר שילדים יבינו ויואבו?
זו שאלה קופילוסופית.
זה המקום, זה הרגע. זה המרחב שבו אנחנו יכולות לדבר על זה. כי זה הזכיר לי את ה... סליחה שנייה, אני רק... זה הזכיר לי את הקטע בסרט הכי טוב שיש, עם ג'ק ניקולסון, שהוא סופר מאוד מאוד ידוע, ומיזנטרופ גדול, וזה מי שפוגשת אותו במעלית ואומרת לו, אני מתה על הספרים שלך, איך אתה כותב כאלה דמויות נפלאות של נשים, ואז הוא אומר לה, אני חושב על גבר, ואז אני מפחית ממנו את ההיגיון ותחושת האחריות. זאת אומרת, אני חושבת ש... וסליחה אם אני גולשת כאן לאיזה כאילו, משהו שהוא על גבול המיסטי, אל מכם שמכירים אותי בעולם האמיתי יודעים שאני רחוקה מאוד מצורות המחשבה האלה בדרך כלל. אבל יש לפעמים מידה של מדיומשיפ בכתיבה. כלומר, את הדבר הזה נקרא לה מוזה, נקרא לה ארכיטיפ, נקרא לו איך שנרצה, אבל שעובר בתוך הכתיבה לא בהכרח בידיו של הכותב, ומנחיח את עצמו על הדף. יש כותבים שאני לא מרגישה את זה אצלם. זאת אומרת, נגיד, למשל, ברי, שעליו דיברנו בפרקים הקודמים, הוא כותב מאוד מאוד מודע, מאוד משוכלל ומתוחכם. אני מרגישה את השליטה שלו בטקסט, בכל שורה ושורה, את הנוכחות שלו, את העמדה שלו. אצל מילן, אני תמיד הרגשתי שזה הרבה פחות מחושב, הרבה יותר אינסטינקטיבי אולי, אינטואיטיבי. זה לא שהכתיבה שלו לא חכמה, ולא שאין כאן עברקות, ולא בכדי, זה אחד מספרי הילדים הגדולים ביותר שנכתבו אי פעם, אבל יש משהו פה שהוא קצת ללא מגע יד אדם.
זה נורא מעניין, כי אני חושבת שמה שנורא יפה בכל הספרים שדיברנו עליהם, באליס, בפיטר פן ובפו עכשיו, שלכולם יש מגע יד ילד. כלומר,
נכון.
כל הספרים האלה היו ספרים שסופרו לילדים בשר ודם, והאינטראקציה בין מבוגר לילד היא שיצרה אותם.
כן. והאינטראקציה אומרת, פה נוכחת כל הזמן.
כל הזמן.
כן.
האינטראקציה נוכחת. העין של האב, או העין של המבוגר, בהינתן העובדה שהאב הזה הוא מפוקפק לפעמים קצת, בחיים עצמם, לא בספר.
אוקיי. Okay.
בעיקר בהיעדרותו, כלומר, הם היו הורים מאוד נעדרים מול קריסטופר, הוא גדל בעצם עם האומנת שלו רוב הזמן, והיה גם ילד, כאילו יותר מכל שאר הילדים אולי, הוא היה ילד סלב, הוא כן. היה נתון לאינסוף, לחשיפה תקשורתית אינסופית, הוא היה ילד שעשו עליו הון בפרסום, כאילו הוא שימש לפרסם מוצרים וחנויות צעצועים, וכאילו הנוכחות שלו לגמרי הייתה מתומחרת וממוסחרת.
גם בניגוד ל...
במובן הזה העוול הוא לגמרי קיים.
נכון, וגם בניגוד לאליס לידל, שטניאל שאייר את אליס ברצפלות, לא השתמש, למרות שהיו לו את הצלומים, לא השתמש בדמותה של אליס לידל האמיתית כדי לגלם את אליס, אלא בילדה מאוד מאוד שונה לה מבחינה ויזואלית. אז כאן ארנסט שפרד, שהכיר את מילן כשהם שניהם עבדו בפאנץ' מגזין.
כן, וגם התחברו על רקע הפוסט-טראומה כן. של שניהם.
למרות ששפרד לא כל כך אהב את מילן בהתחלה, אבל אחר כך נוצרה ביניהם שותפות התחברו. יצירתית כן. מאוד מאוד טובה. השתמש בקריסטופר מילן קריסטופר, רובין האמיתי כמודל של קריסטופר רובין בספר. זאת אומרת, הוא נראה בדיוק אותו דבר.
כן, וגם היער הוא אותו יער, זאת אומרת, כן. ממש ההשראה היא מאוד מדוקדקת.
אפשר לקנות את הבובות האלה.
כן, לא, מהבחינה הזאת
אנחנו פה מסחרה, מה שנקרא.
בעידן הרבה יותר ממוסחר, הרבה יותר מודע, אין ספק שהחלק הזה והעוול הזה הוא לגמרי אמיתי. אני לא מדברת עליו, אני מדברת רגע על ה... באמת, את דיברת על משהו נורא מרתק, על היצירה עצמה, זאת אומרת, על הטיעול הזה של המדיום, של הכתיבה, המוזה החמקמקה, ואני חושבת שמה שבאמת מאוד מאוד מעניין ודיברנו עליו, זה הנוכחות של ילדים בשר ודם בתוך הטקסט. זאת אומרת, במובן הזה, זו הבנה של ילדות, או הבנה של ילדים.
ילדים הם הסרטאים הטובים בעולם, נכון, כמו שאומרים.
נכון, ועדיין צריך לדעת לערוך אותה.
נכון, אבל השאלה היא של מי הסיפור. כלומר, כן. אנחנו יודעים שהרבה ממשחקי הדמיון האלה של קריסטופר עם אדוארד, אדוארד כן. דוב
שהפך להיות וויני הפו,
תחת סנדרס, כמובן. אנחנו יודעים שמילן כמעט, הייתי אומרת, כמו מדען, שחוקר איזשהו יצור מתחת למיקרוסקופ שלו, זאת אומרת, בחן את הבן שלו, משחק עם הבובות שלו.
אבל סליחה, זה לא מה שסופרים עושים עם חוויותיהם האישיות? זאת אומרת, אני חושבת שכל יוצר זה מה שהוא עושה, כל יוצר טוב... לוקח אני... את החומרים שמהם
נכון.
הוא חי. ברי כתב על זה, הוא אמר, הוא היה ציני לגבי זה
נכון.
לחלוטין.
בגלל זה אני מעדיפה את ברי.
הוא דיבר על זה שכעיתונאי הוא לוקח את מותה של אמא שלו ואת חייה ואת ילדותה. זאת אומרת,
נכון.
כל אלמנט כולל זה שהוא איבד את הכרטיס שלו לרכבת או זה. זאת אומרת, מקטן ועד גדול, מטריוויאלי ועד דרמטי, כל חומר הוא חומר רלוונטי ליצירה.
כמו שאומרים, שלספר סיפור לסופר זה כמו להתנשק עם קייס. זאת אומרת, חובת הזהירות והאחריות היא עליך, כי אתה יודע לאן זה יכול להגיע.
אבל כאן מדובר בילדים.
בדיוק. כלומר, וזה, שוב אני מזכירה את ספר הילדים של בייט, יצירה מאוד תורדת מנוחה, שבה היא באמת כותבת על סופרת ילדים, שהיא בת דמותה של אדית נספי דווקא, אבל... כמו שהזכרנו את H.G. Wells, גם היא הייתה מאוד מעורבת בחוג הזה, הם הכירו רבים מהסופרים האלה אחד את השני. ושם השאלה הזו של מי הסיפורים האלה, של הילדים כן. שלהם הם סופרו, של מי משחקי הדמיון האלה, של הילדים ששיחקו בהם, ומה קורה כשמבוגר פוסע ברגל גסה אל תוך המרחב הזה, שאמור להיות מרחב ילדי, או מרחב אינטימי של המשפחה, ובעצם הופך את זה להיות נחלת הכלל. אמרה האמא, שאף פעם לא מתאפקת, וכל פעם שיש לילד שלה איזה הברקה, אז היא תורחת לחשוף אותה בפני כולי אלמה בפייסבוק, כן?
אני חושבת שזה, אגב, מה שהיא שכנה.
לכן מאוד מאוד מעסיק אותי.
היום כולם עושים את זה.
נכון.
כולם עושים את זה, כי כולנו חולקים תמונות.
לא כל הילדים מוכשרים באותה מידה, ולא כל ההורים הם עורכים מספיק טובים, אבל זה נכון?
אבל זה בדיוק העניין. אני חושבת שבני אדם עשו שימוש בחייהם כדי ליצור יצירות אומנות.
אבל השאלה אם הם יכולים לעשות שימוש בחייהם של אחרים. ומה הגבול?
אני חושבת שהם עושים את זה. זאת אומרת, אני לא יודעת, אני כאילו, אפשר להפוך את זה לשאלה מוסרית, אבל בסופו של דבר זה מה שאנחנו עושים. מפגשים מקריים או עמוקים שלנו עם בני אדם אחרים, הם אלה שמעצבים אותנו. בסוף סופרים, היכולת שלהם לייצר אמפתיה, היכולת שלהם לייצר סיפור טוב, נובע לא מעט מהאופן שבו הם חיים את החיים שלהם, ומהבחנות הייחודיות שלהם וכישרון הכתיבה שלהם. הרי מה זה סופר? את יודעת את זה יותר טוב ממני, אני חושבת. אבל אני באמת, מהשיקוף מהצד, יכולה רק לומר שכן, אולי זה קצת אנוכי לומר, אני פיטר פנית ברגע הזה, אנחנו הרווחנו. אנחנו הרווחנו ספרות גדולה באמת, והתיאור, החל מהתיאור של וויני הפו נחבט בראשו במדרגות, וחושב לעצמו שבטח יש דרך טובה יותר לרדת בהן, אך הוא לא ממש מצליח לחשוב על אחת כזו.
כי הוא דוב בעל מוח קטן מאוד בקודקודו.
זה ההחלאה בין שני תרגומים שונים.
אין ספק ואין עוררין שהדמות שמילן הצליח להעמיד כאן, בין אם היא נתמכת על ידי הדמיון של הבן שלו ובין אם לא, היא אחת, דיברנו על האיקוניות של פיטר ואליס, אחת מהדמויות האהובות ביותר והשופעות ביותר מהרבה בחינות. זאת אומרת, היא השאילה את עצמה להרבה מאוד שימושים, החל מספרי פילוסופיה, וחלה בעוד הרבה מאוד דובים ספרותיים, שבאיזשהו אופן יצאו מחלציו. היא דמות מדהימה.
כן, היא לא, לא רק היא אבל, כל הדמויות הסובבות. ואני כן חושבת שיש פה החלאה מושלמת בין בדיאלוג או, או העברה מושלמת של דיאלוג בין ילד למבוגר. כי הדיאלוג הזה הוא לא רק ילדי.
לא.
הדמויות שמקיפות את כריסטופר רובין הילד בסיפור, הן דמויות מבוגרים. רק מתועלות לדמויות חיות ממולאות, כאילו stuffed animals.
ממולאות. אוקיי, ממולאות פה היה...
נשמע מעניין, כן.
אני לא רוצה לעשות פרסומת סמויה, אבל ברגעים אלה ממש, בדיסקוב סנטר יש דוכן, שבו את יכולה לקנות כאילו קליפה של דוב, או של כל חיה ממולת אחרת.
קליפה של דוב,
כן. כאילו זה מין אור. זה אור של דוב, סליחה על התיאור. ויש לה מין מכונה שנראית כמו מכונה של שערות סבתא, שמערבלת את המילוי, ואת בעצם מזריקים לתוך הדוב את המילוי בלייב, מה שנקרא. את בוחרת לב, את יכולה להשתיל לו לב, והלב הזה גם פועם.
וואו, אוקיי. ממש,
את נותנת לו שם, את מקבלת כזה תעודת זהות של הדוב, עושים מזה ממש סיפור שלהם. זאת אומרת, אני חושבת, אפשר לעשות את זה הרבה יותר בקלות, אם יש לך כישרון, ואתה מילן, אתה פשוט יכול לכתוב את הדמויות האלה, ולהקים אותם לתחייה, את איה. כן, לא צריך את המכונה הזאת שמזריקה לו מילוי.
אבל גם זה חלק מהעניין. הרי חלק מהדברים שקורים, גם מבחינת הסיפור וגם מבחינת הדמויות, חלק מהם זה של מבוגרים, חלק מהם זה נורא של ילדים, חלק מאוד גדול זה איזה מבט ילדי על עולם המבוגרים. והשיקוף הזה קורה מתוך הדיאלוג, מתוך הנוכחות של אב בחיי בנו, והיעדרה, והשפעות אחרות על הילד הזה. וברור שכריסטופר כנראה הילד בעל דמיון מקסים ומלא חוכמות שאבא שלו ללא ספק עשה בהם שימוש בלי מעצורים. אני לא באה לעשות פה איזה כתב הגנה על הבמותו של מין.
לא, אנחנו גם, את יודעת, לא האשמנו את לואיס קרול בפדופיליה, ולא האשמנו את ברי במניפולטיביות, ואנחנו לא מאשימות את מילן בהזנחה הורית. כך חש הבן שלו.
נכון,
זאת
חשוב
זאת התחושה שלו,
זה
השיקוף שלו. זה חשוב להגיד את זה, ולתת לזה את המקום שלו. ואני חושבת שזה גם, זאת אומרת, המשחק הזה שמילן משחק כאן, של האנשה של הבובות, זה נגיד, זה לא משהו שכריסטופר רובין מילן יכול היה לטבוע עליו בעלות. כלומר, פה אנחנו באמת, הוא מתחבר לאיזושהי מסורת ספרותית הרבה 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 יותר קדומה, של חיות מדברות, מין אלחם כזה של החיות המדברות של המשל, עם הצעצועים הנעים בכוחם שלהם, כמו אצל הופמן במפצח האגוזים, או אצל קרלו קולודים עם פינוקיו. כן, אנחנו, פה אנחנו מסכימות, פה אנחנו מסכימות, אנחנו איננו אוהבות את פינוקיו, אני חושבת.
הוא סתם מבעית אותנו, לא צריך אפילו סרט אימה בשביל שפינוקיו יבעית
אותנו. זה צלב בצורה של בובה. בואו נהיה כנים לגבי הדבר הזה לפחות. אבל בסדר, אנחנו לא פה כדי לדבר על פינוקיו.
אבל אם כבר הזכרת את פינוקיו, נשתמש בזה כקרדום לחפור בו.
אי אפשר לעשות הרבה יותר מזה, כי זה חתיכת עץ.
אני פשוט כאילו עדיין תחת ההשפעה של השיר של אלי מוהר על אבא הולך אחרי בנו בבוקר תשרי... זה פשוט משהו שנועד לי לגרום לי לבכות במעמד שלום כיתה א', שנכחתי בו.
כמעט בכית מההקדמה המניפולטיבית ופסיבית אגרסיבית של פועדוב, אז אני חושבת שאת ברגע מאוד רגיש בחייך.
כן, אני מתמסרת למניפולציה, אוקיי?
אין בעיה.
אז בוא נדבר על הורות גברית או אימהות גברית, או לא יודעת איך לקרוא לה, אבל כן, דיברנו על פינוקיו דווקא בהקשר הזה, היצירה.
של ג'פטו כבורא.
כן, בדיוק. כן. הורה שיוצר את הילד שלו. Mm-hmm. דווקא במובן של כריסטופר, או של מילן, האב, הוא היחיד שבאמת השתמש בבנו האמיתי.
שהיה לו ילד
כל
ביולוגי.
כל השאר השתמשו בילדים שאינם ילדיהם הביולוגיים, ויצרו לעצמם קשרים הוריים, או אימצו לעצמם ילדים כאלה ואחרים, והפכו אותם לילדים ספרותיים. אולי זה מקל עלינו את השימוש ה...
יכול להיות. אני חושבת ש... זאת אומרת, בעיניי, אם אני רוצה, אני גונבת כאן מושגים מכל מיני מקומות, כי אני אגנוב נגיד מרולינג את המושג של מפתח מעבר, כי יש את החפץ הזה שיכול להעביר אותך מנקודה לנקודה. אני חושבת שעבור הרבה מהיוצרים הללו, הילדים, בין אם אלה היו ילדים שלהם, ובין אם אלה היו ילדים שהם נכסו לעצמם, אימצו, לקחו, הצילו, זה לא משנה כרגע מאיפה הם הביאו אותם. הילדים האלה שימשו במידה מסוימת ככרטיס כניסה או כמפתח מעבר או כדרכון, כדי לעבור בשער שרק ילדים יכולים לעבור בו, שהוא השער אל ארץ הפלאות, סלש ארץ לעולם לא, סלש ירתק הפרסאות, סלש ארקדיה. זאת אומרת, את לא יכולה לעבור אם אין לידך ילד. את זוכרת אצל קסנר,
רצית להגיד. כמובן, את ראית את זה בעיניים.
אצל קסנר ב-35 במאי, הם מגיעים לארץ שמי ששולטים בהם ילדים. ובעצם אסור למבוגרים ללכת לשום מקום לבד. את צריכה שיהיה ילד שיבוא איתך כאילו ויוכל להכניס אותך לכל מיני מקומות, כי הם האחראים. אז במידה כזו או אחרת, ככה זה מתנהל כאן. זאת אומרת, את צריכה שיהיה לך איזשהו ילד לידך, ואנחנו בפרק הבא נדבר על איך אפשר להשיג את הילד הזה בעוד כל מיני דרכים. אם, לא מדברת על פרק הבא של מילן, אלא פרק הבא במיני סדרה שלנו. את צריכה שיהיה לך איזשהו ילד לידך. Beg, borrow or steal a child.
וואו, כן.
כדי שיהיה לך את האדם הזה שיכול להעביר אותך בשער.
אני רק אומר שגם לפי קסטנר, הסופר, המבוגר, צריך לזכור את ימי ילדותו.
נכון, כדי שלא היו לו ילדים משלו.
כן, נכון.
צריך אדם לזכור את ימי ילדותו, אבל אם אין לו ימי ילדותו, זה צריך לעשות, אם אין לו זיכרון, נגיד, מספיק ברור, זה צריך לעשות מה שאימא שלו המליצה לו לעשות, ולסוע לפסגת סוג, ולהסתכל על שלג עד. אז מה זה הדבר הזה? זה להמשיך להיות בקשר עם ילדים, ולתת להם מקום בחיים שלך, ולהיות כל הזמן מחובר למבוע, באמת היצירתי האדיר, שכוח דמיונו של ילד יכול לייצר. כלומר, יש שם אנרגיה יצירתית אדירה שאינה יודעת גבולות, ובאמת, כשמצוטטים להם, כשמאזינים להם, כשמתבוננים בהם, ההבלכים, שזה מאפשר אל תוך המרחב המופלא הזה, הם מאוד מאוד מפתים. זאת אומרת, אם אתה יודע ללכת בעקבותיהם ולחזור משם עם האוצרות האלה, הכתיבה שלך יכולה להיות באמת בת אל מוות בסופו של דבר.
אבל באמת אני גם אגיד, לא רק כתיבה, אלא אנחנו מדברים פה עכשיו על מורים וגננות ומעמדם ההולך וזה. אני חושבת שבסוף לעבוד עם ילדים, זה לא סתם מביא אנשים גם למקום מאוד חזק, רגשית, ולמקומות גם של השראה באמת ולזה. זאת אומרת, יש פה באמת איזה כוח חיות שדיברת עליו בהקשר של פיטר פן, שקיים גם פה. הומור, יצירתיות, כל האלמנטים האלה שכל כך אנחנו, הם קהים לנו ככל שאנחנו מתבגרים, וזה שומר על איזה רעננות. זה חלק כנראה מהכוח האבולוציוני שמניע אותנו.
כן.
אז אנחנו נמשיך לעסוק בפו, הדוב הקסום בשבוע הבא גם. ימי רביעי, 8:30, גלי צהל, או
שלל יישומוני עסקתים.
שם אנחנו. וגם קבוצת הפייסבוק הקסימה
שלנו.
כן, כן. תבוא, יהיה נחמד. ביי ביי בינתיים, תודה לסיוון ברום.
תודה לילת ריאסט.
מועמנה, ביי.